רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עכשיו בשידור חי, תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, אני לא פלברה, אני דודי גליקו עם מדברים מקומי. עוד שבוע של חדשות מקומיות, היה לנו את יום הזיכרון, יום העצמאות באמצע. וואו, כמה דברים קורים וכל כך מהר, ובדרום ובצפון מלחמה ואובדן ואסונות, אבל אנחנו משתדלים להמשיך לחיות את החיים. כמה נושאים יהיה לנו השבוע? ארבעה נושאים. הראשון בהם, ברעננה, קמה קואליציה רחבה ביותר מאי פעם. 17 מתוך 19 חברי המועצה נכנסו לקואליציה, באמת הישג מדהים. שניים נשארו בחוץ. עורך דין אבי יוסף, ראש הקואליציה, אופוזיציה אפשר לקרוא לו בעצם, כן? הוא יהיה איתנו להסביר לנו מה התוכניות שלו יושב ראש האופוזיציה, ומה אפשר לעשות עם שניים מול 17. בהמשך, אתי טוראל, פגשתי אותה במקרה ברחוב, באירוע הריסה של בית ילדותה, והיא סיפרה את הסיפור של אביה. אביה היה ניצול שואה, עלה לארץ בשנת 48, וישר שלחו אותו למלחמה בניצנים, ושם הוא נפל בשבי המצרי. הוא השתקם מהשבי, הקים חיים שלמים, אבל זה לא עזב אותו לעולם. היא תספר על אביה ועל החוויות שלו. בעוד חודש בדיוק, ועידת הנדלן השנייה שלנו, העיר החדשה, זה לא שאלה על מתלבטויות, לא בגלל שהוועידה לא טובה, הוועידה תהיה מצוינת, אבל, אתם יודעים, המצב, אבל אנחנו לא מבטרים, אנחנו נמשיך לבנות ולסגשג. יעל סער, פרשנית הנדלן ומנחת הוועידה ומנהלת התוכן של הוועידה, תספר על למה ראשי הערים בכלל מתערבים בבנייה. מה זה להם, מה להם ולזה. ואחרונה, פינה חדשה, ענבר, תספר לנו על איך אפשר להתנהל נכון במצב כלכלי כל כך, כל כך לא ודאי וכל כך בעייתי. כן, אז אנחנו מיד מתחילים, נשים שיר ומיד יעלה אחריו אבי יוסף. מה נתחיל? יותר מתאים ביקור מולדת של רוני אלתר שהפך להיות ההמנון של התוכנית הזאת.
ביתה אחרי 20 שנה במבט ראשון דבר לא השתנה שני סוסים קשורים לעץ התנה קרטון על הבטון עם חץ לחתונה הקפות עוטפות זרי סלעים קיים שלוליות מקרקרות את שיר הצפרדעים הזקנים יושבים בחוץ ומדברים צפלים סדוקים של תה ביסקוויטים עם חורים אבל לאן אלו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל הילדים איפה הם כולם אבל לאן אלו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל
שלום לעורך דין אבי יוסף, אפשר לקרוא לך רשמית ראש האופוזיציה ברעננה? מסתבר שכן. אז בואו אני אציג אותך. עורך הדין אבי יוסף, פעיל חברתי שנים רבות, התמודד לרשות העיר רעננה בבחירות האחרונות, ובראש סיעת, אני כל הזמן מתבלבל, אז תתקן אותי, בראש סיעת?
ביחד.
ביחד. ביחד. נבחרת למועצת העיר, יחד עם חברתך לסיעה, עורכת הדין אודליה כהן שיינדורף. והשבוע, אתמול בעצם בערב, היה ישיבה חגיגית שבה הוצגו כל הסכמים הקואליציונים, ואתה ואודליה נשארתם מחוץ לאופוזיציה. משמח או מעציב מבחינתך?
אם זה משמח או מעציב, זו המציאות. זה לא משמח ולא מעציב. אני מאחל אצלך, רשמתי שאני מאחל אצלך על הקואליציה הזו. אני די סקפטי לגבי סיכויי ההישרדות שלה וההצלחה שלה לאור ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו. אתה בטח ראית גם אתה שההסכמים הם סותרים בין חברי הקואליציה השונים. וכל אחד מהצדדים מקווה שההסכם של האחר יופר ולא שלו. המצב הדברים הזה, אני לא צופה באמת טובות למערכת הזו, המערכת ההסכמית הזו שלהחזיק מעמד.
אבל בוא, אני אתן לך קצת פרספקטיבה שלי. אני מלווה את המערכות הפוליטיות באזור השרון כבר שנים ארוכות, יותר מ-20 שנה. ופה יש לך הזדמנות מצוינת, כי אתה בעצם לבד בבמה של אופוזיציה. יש לך את האפשרות לבוא ולהציג את כל החולאים, קשיים, התנהלות לא תקינה, בלי שאף אחד גונב לך את הבמה. נשמע לי כמו אחלה דיל.
אני מרגיש נוח במקום שאני נמצא, אני מרגיש נוח שאני עושה את... שאני למעשה עושה את מה שהבטחתי לציבור שלי, שאנחנו נהיה נאמנים לעקרונות ולערכים שלנו, ואני באמת יוכל לומר את זה בצורה הכי ברורה, מבלי שאף אחד יפריע לי.
אוקיי.
אני לא מצוי בתחת איזה משמעת קואליציונית.
או אופוזיציונית.
ואכן במצב נוח הרבה יותר.
כן, זה בהחלט מצב נוח. בוא קצת תן לנו רקע, אני מכיר אותך, אבל לא בטוח עד כמה מאזינים שלנו מכירים אותך. אתה עורך דין כבר שנים ארוכות, אבל מעבר לזה, אתה פעיל גם ציבורית. קצת ספר לנו הפעילות הציבורית, שבגינה החלטת אולי להיחשף, התחלת להיחשף לעולם הפוליטי, והחלטת גם לקפוץ לזירה.
נכון,
עורך
דין, יש
לי
משרד עורכי דין ברעננה, קרוב ל-17 שנה, אני עורך דין 22 שנה. ומעבר לפעילות הפרטית האישית, אני מאוד מעורב בחיים הציבוריים ברעננה במהלך ה-12 שנים האחרונות, בעיקר בתחום החינוך, הרווחה וגם בתחומים אחרים. הייתי מהמקימים של הגרעין שנקים את הבית ספר הדמוקרטי ברעננה, עוד לפני כ-20 שנה. מהמובילים שהייתי יושב ראש הנהגת ההורים של הבית ספר למחוננים ברעננה, מובילים של הקמת הקמפוס למצוינות יחד עם הצוות המצוין שיש שם. הקמתי פרויקטים לסגירת פערים חינוכיים, כמו פרויקט אמי, עסקים מלמדים ילדים, שפועל כבר במהלך 10 שנים האחרונות ברעננה, והוא פרויקט עירוני שנותן מענה לסגירת פערים חינוכיים לעירייה, למעשה עד השנה האחרונה, שהעירייה החליטה מטעמים פוליטיים להפסיק להשתמש בשירותיו. הקמתי כמובן עוד פרויקטים נוספים, כמו פרויקט מחשב לילד, ופרויקט שעה שבועית לקהילה, ומתוך הפעילות הציבורית הזו נחשפתי גם לפעילות הפוליטית. ומשום שבקדנציה האחרונה הרגשתי שמשהו מקרטע ולא עובד, נכון? החלטתי להציב את עצמי כאלטרנטיבה שלטונית, ולכן רציתי כמועמד לרשות היום.
אתה יודע, יש פער די גדול, לפעמים בחיים הפוליטיים, בין השאיפה והרצון ובין ההכרה. זה לא היה מוקדם מדי להתמודד לראשות העיר בקדנציה ראשונה. לא היה מן הראוי לבוא וללמוד את המערכת הפוליטית מבפנים, להבין את התנהלות המועצה ואז להתמודד. זו שאלה שאני שואל, כאילו שאלה מניח שהרהרת בה.
בוודאי, אבל במבחן התוצאה מסתבר שלא. זאת אומרת, אני המועמד שהגיע מחוץ למערכת והגיע במקום השני. אז כנראה שרבע מהציבור חשב שהתשובה היא לא, שזה לגמרי אפשרי. היינו רחוקים כמחק פסע קטן מסיבוב שני, ואז התוצאות יכלו להיות אחרות לגמרי.
כן, אתה יודע, כמעט בפוליטיקה לא מנצחים.
לא רק בפוליטיקה, כמעט בכל דבר אחר.
כן.
גם בספורט, גם בעסקים.
גם בספורט. אני מסתכל על תוצאות הבחירות בהרצליה, על 240 קולות, ראש העיר הקודם הפסיד, וכפר סבא, ראש העיר הנוכרי, ניצח ל-700 קולות, אבל עדיין, זה הפסיד וזה ניצח.
אני גם שחקן כדורסל בעברי, שחקן כדורסל גם כמסתיים בנקודה אחת לפעמים.
כן. אבל בכל זאת, בוא תן לנו קצת תוכניות שלך על 5 שנים הקרובות, כי אתה באת לעשות עשייה, לא רק להיות נגד. אבל מה בכל זאת אתה מתכן לעשות כחבר מועצה וגם כשבר ראש אופוזיציה, שבר ראש ועדת ביקורת, יש לך הרבה כוח, גם כוח חוקי ניתן לך בזכות התפקיד של שבר ראש אופוזיציה.
אז אני הצלתי כבר מהפעם הראשונה שדיברנו אחרי הכסע למועצה, שככל שאני אהיה באופוזיציה, אני אהיה אופוזיציה עניינית לחלוטין. אופוזיציה שמקדמת גם תוכניות ורעיונות שהקואליציה תביא, וגם אופוזיציה תקדם תוכניות שאלה שמזמים שמטעמה, וראינו זה כבר אתמול בישיבה האחרונה. הוגשו 3 הצעות לסדר של רשימת ויחד, להגדלת התקציב של סיירת הביטחון, הצעה לסדר להצטפות במיזם נעים בסופש, והצעה לסדר להורדת השלט המסוכן בצומת שבנווה זמר. לפחות שתיים ההצעות התקבלו לחלוטין, הצעה אחת התקבלה חלקית לצערי, שוב מטעמים של משמעת קואליציונית.
אז את ה...
בישיבה הראשונה הוכחנו שבאנו באמת לעשות ולפעול ולא להיות נגד.
איזה הצעה לא עברה? תתקנו אותי כי...
זה מתכוון להיות בעד דברים טובים שהקואליציה תביא, ולהיות חומה בצורה כנגד דברים שיהיו לא לטובת תושבי רעננה.
א', זו גישה שאותי משמחת כתושב וכאזרח, שהביקורת צריכה להיות עניינית ולא לא דווקא מתוך הפוזיציה של, של אופוזיציה. אבל בכל זאת, הרבה דברים הולכים לקרות פה, כי אתה הולך להתמודד מול רוב של 17 איש שקשה מאוד יהיה לשבור אותו, אז אולי פה ושם יהיו פליטים. ועדיין, זה נראה הצד לפחות רוב מאוד מאוד מוצק. מה מבחינתך אבל הנקודה המשמעותית? נושא תקציב למשל. עד כמה אתם תהיו מעורבים בבניית תקציב, או אתם חברים בוועדת הכספים, אני מניח?
אני חבר בוועדת הכספים.
אוקיי. מה בעצם היית עושה אחרת? כי...
תראה, אני עוד לא ראיתי את התקציב, אז אני לא יכול לומר לך. אני אגיד לך מה כן הייתי עושה אחרת, שאמרתי אתמול בישיבה שהתקיימה, ישיבת מועצה שהתקיימה אתמול בערב. אתמול בערב... התבקשנו לאשר הוצאה של 1.5 מיליון שקל לשנה, עוד לפני שאנחנו יודעים מה באמת מצבה הכספי של עיריית רעננה.
אתה מדבר על סגני ראש עיר, נכון?
יש לנו מעט מידע מישיבה שהתקיימה בנובמבר 2023, שעד התבשרנו שעיריית רעננה נמצאת בגירעון. תראה, מה אני הייתי עושה אחרת? אני לא הייתי מאשר את המינויים אתמול, ממתין לדיון מקצועי, בקשר למצבה הכלכלי של עיריית רעננה, ורק לאחר מכן הייתי מקבל החלטה על ההוצאות האלה.
אתה יודע, לפעמים אומרים
זה... לצערי ההצעה שלי לא התקבלה.
כי אתה יודע, המשחק הפוליטי אומר, בלי כיבודים אין... אז יכול להיות שראש העיר לא היה מעניק סגנים או לא סגנים בשכר, ואז הוא לא היה בונה קואליציה, ואז בכלל לא היה מאושר תקציב. כאילו זה מעגל פוליטי שקשה מאוד לצאת ממנו. זה מסוג הדברים שהאריק שרון אמר, דברים שרואים מכאן לא רואים משם.
לא דיברתי על ביטול המינויים. אמרתי קבלה או החלטה שלהם בצורה מוזכרת לאחר שיש את כל המידע בידי חברי המועצה. ממתינים מספר שבועות, מקבלים דיון מקצועי לגבי מצבה הפיננסי של העירייה, ואז מחליטים. ככה מתנהל כל עסק כלכלי, כל גוף כלכלי היה מצופה שהוא יתנהל ככה. לא מתנהלים ככה, משיקולים פוליטיים. זה מה של, דוגמה למשל של משהו שהייתי מנהל אחרת, רצה אחרת.
אוקיי. יכולות להיות לך 5 שנים מעניינות, ועדיין לנהל משרד, אתה משפחה, המשפחה שלך בנויה למחיר הזה? חשבת על זה? התייעצת איתם?
המשפחה שלי מעורבת בדברים האלה, הם לוקחים חלק, הם אוהבים את זה. בסופו של דבר, מה שמנחה אותי, שאני אוכל לחזור הביתה, ולהרגיש נוח שאני נכנס הביתה, להסתכל לילדים שלי ולאשתי בעיניים, ולהרגיש נוח עם עצמי. אם אני לא אצליח לעשות את זה, אני מבין שאני אעשה משהו לא נכון.
אוקיי. אז עורך דין אב יוסף, יושב ראש האופוזיציה ברעננה, יש לך תפקיד חשוב מאוד לשמור על העיר, להיות עין הפוקחת של תושבי העיר למענם, שהרבה בהצלחה בתפקיד הזה, הוא חשוב בדיוק כמו כל חבר קואליציה, אפילו יותר מבחינתי. אז הרבה בהצלחה אבי.
תודה רבה, אני מעריך את זה.
תודה לי, עוד ביי ביי. מה עכשיו? משינה? לא. מיקי גבריאלוב.
שלי אי שם בשמיים אל תשב רחוק בחיבוק כנפיים מלאך שלי אי שם בשמיים אל תשב רחוק בחיבוק כנפיים תפתף עליי טיפות של אור צבעי את החושך השחור שלח מתנה שלא ומת הלב נשמרת כשאני לבד תחזיק מיד שקרא לך אנא בוא מיד מרחק שלי ברחוב בחיבוק כנפיים, מלאך שלי אי שם בשמיים, אל תשב רחוק בחיבוק כנפיים, תפף עליי טיפות של אור, צבע לי את החושך השחור, שלח מתנה שלא נגמרת.
שלום לאתי טוראל, מה שלומך אתי?
תודה, תודה.
אז בואו, אני אציג את ההיכרות שלנו. נפגשנו במקרה לפני מספר שבועות במהלך אירוע של הריסת בניין ברחוב ביאליק ברעננה. ברנר ברעננה. עושים כל כך הרבה בניינים שאני כבר מבלבל, אבל כן. ברחוב ברנר ברעננה של חברת קידר מבנים, החברה המבצעת. ואז דיברנו וסיפרתי, שאלתי אותך על הבית, ואמרת, זה הבית של אבא שלך. והתחלת לספר לי סיפור, שמבחינתי היה סיפור פנטסטי ומדהים. אז בואי ניתן לך את הבמה לספר על אבא שלך.
בשמחה. אבא יליד 1927, נולד בגוטה בצ'כיה, עם פרוץ המלחמה, הוא היה בן 16.5-17, הוא נלקח לאושוויץ.
הוא היה
11 חודשים.
בן כמה הוא היה?
הוא היה, כשהוא נפל בשבי, בן 21.
אדם בן 21 עבר תלאות כל כך רבות של לשרוד את השואה, להיות במחנה השמדה, לשרוד מחנה השמדה, לעלות לארץ באוניית מעפילים, להתגייס לצבא, להישלח להילחם בקיבוץ ניצנים עם הכשרה צבאית, אני מניח, כמעט מינימלית, לפול בשבי.
מינימלית.
שבוע של הכשרה, של הכשרה צבאית, ליפול בשבי, ואני מניח שהשבי שם היה אכזרי וקשה מאוד.
מאוד.
זה נשמע כמו, את זוכרת, מתי את נולדת? באיזה שנה את נולדת?
אני נולדתי ב-54, אחרי מספר שנים די גדול, כי אמא לא הצליחה להראות.
לא כל כך, שש שנים אחרי המלחמה.
היא עשתה במילוי פצצות, וכתוצאה מכך הייתה מאוד חולה.
הסיפור של השואה והסיפור של השבי, זה משהו שליווה אותך בילדותך?
הוא ליווה אותי בילדותי, אני הייתי בת יחידה. הוא ליווה אותי בילדותי בצורה מאוד הומנית. כלומר, הבית היה מאוד שמח, בית יהודי, בית מאמין. נתנו לי חופשיות מלאה למרות שהייתי בת יחידה. חינכו אותי לעצמאות. היו הורים
שבי
בצורה מתונה.
הסיפור של שבי, ידעת אותו? בילדותך?
ידעתי על השבי, ידעתי, אבא כתב יומנים בשבי, שבעה יומנים, ואז הוא התחיל לתרגם אותם לעברית, הוא כתב אותם בהונגרית, ואני
שבעה באוקטובר. יום שלנצח יישאר אני חושב אחד האסונות הנוראים שעברנו. ואז שומעת על 200 ומשהו שבועים ונהדרים. זה החזיר אותך לחוויות של אבא שלך?
השבעה באוקטובר היה אסון שלא יתואר.
הוא עדיין אסון.
זה דבר ראשון שאני חשבתי, וואו. מה שאבא עבר, לא ידעתי מה השבועים האלה יעבור.
כמו חוזר על עצמו ובאסונות הגדולים האלו.
כן, ובגלל זה אני מקווה, כמו שהתאוששנו ובנינו מדינה, אני מקווה ומייחלת ומתפללת שכל החטופים יחזרו וכל החיילים יחזרו.
בית שנהרס בחוב ברנר, הוא בית ילדותך? הוא בית שגדל בו?
לא, אני גדלנו בקריית אונו. כשאבא השתחרר מהשבי המצרי, הגרילו אדמות בקריית אונו, והוא הגריל את האדמה שם, ואני נולד.
רס יבנה בניין חדש, וזה משהו קצת משמח, לא?
כן, כן, בהחלט.
Okay. אז הייתי תורל, קודם כל תודה על השיתוף של הסיפור, אפשר לקרוא את הכתבה המלאה ולראות את הסרטון גם באתר שלנו ברעננה ניוז, ובכל זאת, נהיה קצת איחולים של תקווה, עם אבא שלך שרד, גם את השואה, גם את השבי הנוראי בשבי המצרי. אפשר להיות אופטימי אחרי מאורעות כאלו?
אני תמיד אופטימית, אם אנחנו לא נהיה אופטימיים, אז לא יישאר לנו שום דבר. אז אנחנו גם אופטימיים, ואנחנו גם באמונה שיהיה טוב.
נכון. אתי, תודה רבה על השיחה הזאת, וכן, באמת, נצרף התקווה שיהיה טוב. תודה רבה, אתי, להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי. מה עכשיו, אחרי השיחה הזאת, תחזור, ואז יעל סער תחזיר אותנו קצת למציאות.
מתי אני אוהב? אולי אני נגנב. חלום לך עכשיו. זה כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים, בכולם
את האושר.
כולם מחפשים את האושר.
נכון.
ככה אמר לי עכשיו יובל, ביי.
איש חכם.
שלום ליעל סער, פרשנית הנדלן של מיקומי, שמאית מקרקעין, מנהלת התוכן של ועידת העיר החדשה של מיקומי, וגם מנחת הוועידה, וגם חברה טובה. אבל בואי נתחיל עם זה. מה שלומך, יעל?
אני בסדר גמור, למרות שיום קשה מאוד היום.
יום קשה מאוד. אני חושב שכמעט ולא היה לנו יום אחד של לא קשה מאז 7 באוקטובר. כל יום והיום שלו. היום, אבל יום קשה במיוחד. אבל בכל זאת, בואי ננסה קצת לצאת מתוך הקושי לדיבורים על תכליתים. בעוד חודש בדיוק הוועידה שלנו, ואחד הפאנלים, פאנל שאני מנחה, הוא יהיה פאנל ראשי הערים. ראשים מדברים, קראנו לו, אבל בואי נעשי לי קצת סדר, כי אני קצת בלבלתי. ראש עיר אחראי על חינוך, כבישים, ביוב, מה לא ולנדלן?
אני חושבת שזה איזושהי טעות שכולנו יש לנו בתפיסה, אבל לעירייה אין הרבה סמכות בנושא תכנים חינוכיים שיעברו בבית ספר, בנושא למשל תחבורה. העירייה לא יכולה להחליט שהיא סוללת כבישים, או שהיא עכשיו שמה איזשהו עומזור בצומת מרכזית בין עירונית שקשורה לעיר, אין לה סמכות כזאת. אבל דווקא בנושא של תכנון ובנייה, אני חושבת שזה הנושא שיש לנו הכי הרבה סמכות בתור רשות מקומית. עכשיו, ראש רשות מקומית באופן ספציפי, בדרך כלל יש לו לא רק תפקיד של התוויית מדיניות, אלא ממש תפקיד אופרטיבי של להיות יושב ראש הוועדה המקומית, שלתוך העניין מחויב לחתום על כל היתר בנייה. כלומר, לא יכול להיבנות מטר בעיר, בלי שיושב ראש הוועדה, שבדרך כלל זה ראש העיר, חותם עליו. אז ראש העיר גם מתווה מדיניות, הוא לצורך העניין מחליט האם לתעדף בנייה על שטחים פתוחים, או לעשות התחדשות עירונית, וגם יש לו באמת תפקיד אופרטיבי.
מה התפקיד האופרטיבי? יושב ראש ועדה תכנון ובנייה, ביזם קנה קרקע, הוא רוצה לעשות התחדשות עירונית, ואיפה המדיניות באה ידי ביטוי?
ראשית, לצורך העניין, העירייה בעצם אחראית ליזום ולקדם תוכניות. למשל, היום אני רוצה, העירייה מחליטה אם היא רוצה לחדש את מרכז העיר במגדלים, או שבבניינים של 9, 10, 12 קומות.
זה החלטה של מדיניות.
היא זאת שיוזמת התוכניות.
זה החלטה של מדיניות עירונית?
הוא מנחה את הצוות התכנוני.
אוקיי, זאת אומרת, מה שאת אומרת לי בעצם, שראש העיר יכול לקבוע איך העיר תיראה בעתיד, כמעט באופן מוחלט, אם יש לו תמיכה קואליציונית והנדסית, זה אפשרי?
ושוב, כמובן שהכל כפוף להחלטות של מוסדות. בתוך העניין ועדה מחוזית וכו'. אבל ככל שהוועדה היא חזקה יותר, כלומר ועדה עצמאית, ועדה שיש לה תוכנית מיתר כוללנית מאושרת, אז הסמכויות שלה אפילו גדלות יותר. מותר לה לאשר הגדלת זכויות באופן עצמאי, מותר לה לאשר הרבה דברים. ואז באמת הסמכות נהיית משמעותית.
אוקיי, אני אתן לך שתי דוגמאות. הוד השרון, מגדלים לה, רעננה, 7-8 קומות, 9 אולי. למה ככה ולמה ככה? מדיניות עירונית?
מדיניות.
מה שאת אומרת פה?
אין מילה אחרת, מדיניות.
מה שאת אומרת פה זה פנטסטי, זה ממש אפשר לעשות פה דברים נפלאים, אם ראש העיר רוצה.
אפשר לעשות בכל מקום דברים נפלאים, אבל אם כבר אנחנו מדברים על עוד השרון, אפשר ממש לראות על, אני חושב שכבר דיברנו על זה בעבר, על איך מדיניות משפיעה על תכנון עירוני.
נכון.
דיברנו על זה שיש שם המון מגדלים היום, אבל זה לא כי זאת המדיניות היום, זאת הייתה מדיניות לפני 20 שנה, 25 שנה כשתכננו אותם. היום, דיברנו על זה שהשכונה שנושקת לרכבת נורדו, התכנון המקורי שלה היה מגדלים, ועכשיו החליטו להפוך אותה ל-7, 8, 10 קומות. כלומר, הורידו אותה, וצופפו אותה קצת יותר, כדי לייצר מרקם שהוא קצת יותר עירוני. וזה בדיוק מדיניות.
ולמרות שעדיין אין קואליציה, בעוד השרון שבוע שעבר התכנסה מליאה ואישרה את התוכנית, כולל כניסה לפרצלציה והתקדמות ממש משמעותית בתוכנית זאת. אז זאת אומרת שבעצם ראשי הערים, אני צריך לשאול אותם איך הם רואים את העתיד, כי העתיד בידיים שלהם בעצם.
פלט.
אוקיי, בסדר גמור. אז תני לי כותרת.
כותרת?
כן. שם כך התכנסנו.
מרקם הבינוי באזור השרון, איך הוא ייראה בעתיד? אתה רוצה משהו יותר פיקנטי?
כן, יותר פיקנטי, בבקשה.
יותר פיקנטי. קו הרקיע. אנחנו נשאף אליו או לא?
אוקיי, מעונה. האם נשאף לקו הרקיע בערי השרון? אחלה כותרת. יעל שר, פרשנית הנדלן שלנו, תודה רבה, נסיעה בטוחה, ואיזה שיר את רוצה שנקדיש לך?
תראה, מאחר ואמרנו שלשם הפן אלה וראשים מדברים.
אוקיי.
ויש להקה ידועה בשם הטוקינג הדס.
אוקיי.
אין ברירה אלא לשמוע את השיר, את הוואן היט וונדר שלהם.
אוקיי, בסדר. כרגע נשים את מיקה קרני מגדלור, ואחר כך בהמשך התוכנית. מקובל?
יאללה, סייקו קילרס.
אוקיי, ביי ביי.
אם הייתי יכולה לעזור לך שתי ידיים מושטות אלייך להיות לך מגדלור באפלה קרן אור אחת קטנה בזמן האחרון את נראית לי אחרת הולכת אחריו
מה שלומך ענבר?
שלום דודי.
יופי, אז בואי אני אציג אותך. קודם כל השיר הוא בשבילך, מגדלור באפלה. והפינה הזאת, אני מקווה מאוד שתהיה מגדלור באפלה לכל המאזינים שלנו. אז ענבר, שלפני שעה עזבה את האולפן מתוכנית הסקיני ווינוס, תתחיל מהיום פינה חדשה של איך להזזל מסתדרים עם כסף. כותרת בסדר?
בסדר, מקבל.
כן, אז בואי תציגי אותך למאזינים שלי, כי המאזינים שלך מכירים אותך.
אז אני יועצת לכלכלת המשפחה. אני 26 שנה בתחום הפיננסי. דודי, אני חייבת להגיד לך שיש לי מנעד כזה.
אני יודע, אני אנסה לסדר את זה. קצת יותר טוב.
בוא נשמע כאו.
אוקיי, כן.
טוב, אז אני יועצת לכלכלת המשפחה. 26 שנה בתחום הפיננסים. עבדתי בבנק הבינלאומי 20 שנה. הייתי יועצת השקעות בחירה 12 שנים. והיום, בשנים האחרונות, אני מלווה משפחות לצמיחה כלכלית. אני עוזרת לאנשים לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה.
אוקיי, זה אפשרי.
וזה מה שאני עושה היום. והיום אני אתן כמה טיפים אצלך בתוכנית.
אז לפני הטיפים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, זה אפשרי? כי אנחנו התרגלנו לחיות ברמת חיים גבוהה, והתרגלנו שמציעים לנו כסף כמה שאנחנו רוצים, פחות או יותר. רק תיקחו, תחזירו, תפרסו. כולם נכנסים להתחייבויות שהן מעבר להוצאות שלהם, כי אנחנו רוצים לחיות. זה לא עדיף?
אפשר לחיות, אבל מי אמר שצריך לחיות על התחייבויות?
אוקיי, אז בואי תתחיל עם הטיפים.
אתה יודע מה? אתה מרים לי להנחתה.
בבקשה.
כי אני תכננתי להגיד משהו אחר, אבל אני אתחיל במשהו אחר. ההבדל בין אנשים שהם במעמד ביניים לאנשים עשירים, זה שאנשים במעמד ביניים לוקחים את ההכנסות שלהם והופכים אותם להתחייבויות. כי בעצם אתה קונה הכל על התחייבויות. אתה רוצה לקנות רכב, אתה לוקח ליסינג. אתה רוצה לנסוע לחופשה לחול, אתה לוקח הלוואה. אתה רוצה לקנות בקניון בזרה, אתה עושה בתשלומים. אז אתה בעצם חי על התחייבויות. ואנשים לוקחים את ההכנסות שלהם והופכים אותם לנכסים. וזה הבדל. אם אנחנו ניקח את ההכנסות שלנו ונהפוך אותם לנכסים, אנחנו לא חייבים לחיות על התחייבויות. מינוס זה לא גזרת גורל. בסדר? קודם כל, זה חשוב להגיד. ואחרי שאמרנו את זה, ויצאנו מהמחאה הזאת, אני רוצה להגיד שזה בדיוק היום, זה חשוב לדבר על זה, כי יש לנו כמעט 5 חודשים מלאים עד החגים הבאה.
מה מיוחד בתקופה הזאת?
שזה תקופה ללא חגים. יש, לא, בזמן של שגרה, תקופה כזאת ארוכה, אפשר לעשות מהפך. אתה יכול ליצור את החיים שאתה באמת רוצה.
אז בואי, מה הצעד הראשון? אנחנו נדבר כל שבוע. בואי, תנינו את הצעד הראשון למאזינים שלנו. מה הצעד הראשון בהפיכת המינוס לפלוס ולחיים עצמאים כלכלית?
אז הצעד הראשון הוא קודם כל לשים ווייז. נכון שזה נכנס לאוטו, זה כמו שאתה עושה, נכון? אתה קודם כל בודק לאן אתה רוצה להגיע ומה הדרך הכי קצרה לעשות את זה והדרך הכי, כאילו, הכי קצרה והכי מהירה, נכון? קודם כל, אנחנו צריכים לשים ווייז כלכלי. הצעד הראשון, איפה אתם רוצים להיות בשני לאוקטובר, ערב ראש השנה? קודם כל, תדעו לאן אתם רוצים להגיע. ואז אנחנו נגזור את זה אחורה. מי שבמינוס, נגיד 30,000 שקל, אני רוצה שזה, בכמה אתם סוגרים את המינוס. מי שבמינוס אבל רוצה לחסוך, כמה כסף אתם רוצים לחסוך?
אז אומרת, בצעדים קטנים. איך אוכלים פיל בביסים?
לגמרי.
יפה. אז הטיפ הראשון שלך אינבל, ושבוע הבא, אינבר, סליחה, ושבוע הבא נמשיך עם הטיפ הנוסף. הטיפ הנוסף הראשון, לקבוע יעד.
נכון.
אוקיי. אז לקבוע יעד. מי שבמינוס לצמצם אותו, אולי להעלים אותו.
בכמה לצמצם אותו, ומי שרוצה לחסוך, בכמה אתם רוצים לחסוך. היעד חייב להיות, ספציפי, אתם צריכים לדעת בדיוק מה אתם רוצים שיקרה. הוא צריך להיות מדיד, שאפשר, אתה יודע, לחוש אותו, לדעת, להבין מה זה, לא להגיד אני רוצה יותר כסף, אלא להגיד אני רוצה 1,000 שקל יותר. כן? כדי שתדע ממש להגיד שזה מדיד. היעד צריך להיות ריאלי, בר השגה, ותחום בזמן.
אוקיי. אז בואי נקרא לפינה שלנו מגדול או באפלה, מתאים לך?
מתאים לי מאוד.
מעולה, יופי. אז מהיום, הפינה הפיננסית של ענבר ראם, יועצת לכלכלת משפחה, מגדלור באפלה, הדרך ליציאה מהתחייבויות לזכויות.
יאללה, יאללה. מעולה.
קבענו.
אז ענבר... אני אלווה אתכם עכשיו כל שבוע, עד שתצאו מהמין.
כל שבוע, עד שנגיע לנכסים רבים ונהיה אנשים עשירים.
יאללה.
ענבר ראם, תודה רבה לך, וסוף שבוע נפלא. ביי ביי. יעל שר, ביקשה יעל שר, תקבל סייקו קילרס. מיד תקבל אותם. זה היה סייקו קילר שקצת הרגו לנו את האוזניים, אבל נהננו מהלהזין. היה לנו תוכנית עשירה ומעניינת, אבי יוסף על הקואליציה ברעננה, את איתוראל על פדוי השבי של אביה, יעל שר, הוועידת הנדלן שלנו, וענבר אם על טיפים בפינתה מגדלור באפלה, על טיפים איך יוצאים מהמינוס. תודה רבה לכם שהזנתם, גלקריה תהיה איתנו עד סוף השידור הזה, ונתראה בשבוע הבא, נתראות.
סוסים קשורים לעץ התנה. בטון על הבטון עם חץ לחתונה הקפות עוטפות זרי סלעים קיים שלוליות מקרקרות את שיר הצפרדעים הסקנים יושבים ביסקוויטים ממחורים אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל הילדים איפה הם כולם אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל הילדים, איפה הם כולם? תרנגולות פרות ופה ושם כבשים תלתן רטוב נוצץ באור ירוק שועל שקרן בוחר בוודי לא רחוק אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם איפה כל
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציה